ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.
שלום וברכה למאזיני כל חי, אנחנו שוב שמחים להיות אתכם בתוכנית החשובה והמחכימה ברוך שאמר עם כבוד הרב הגאון, ראש אבות בתי הדין רבה של הגבעה הצרפתית, הגאון מורנו ורבנו הרב ברוך שרגא. ואנחנו ברוך השם מכינים את השאלות החשובות של המאזינים של עם ישראל שמגיעות לכבוד הרב, וברוך השם שומעים את התשובות שאנחנו ברוך השם, אני שומע תגובות מכל רחבי הארץ שאנשים ברוך השם שומעים את התשובות, וברוך השם הרבה בעיות הלכתיות נפתרות. אז אנחנו כבר נתחיל עם השאלה הראשונה לכבוד הרב. יש לנו כאן שאלה, כבוד הרב, שואלת כאן מאזינה, היא אומרת יש לי תינוקת בת שנתיים ועדיין רוצה להמשיך ולינוק, עד איזה גיל מותר להניק אותה? שלום כבוד הרב, בבקשה.
הגמרא אומרת במסכת כתובות, תנו רבנן, יונק תינוק והולך עד 24 חודש, מכאן ואילך כיונק שקץ, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר אפילו 4-5 שנים מותר. בגמרא רבי יוסף פסק את ההלכה כמו רבי יהושע, שמותר להניק את התינוק עד גיל 4-5. ופרשו התוספות והרדבה והראש, יש הבדל בין תינוק בריא לתינוק חלש. התינוק בריא מותר עד גיל 4, אבל אם התינוק הזה חלש וכחוש מותר עד גיל 5, אבל אחרי הגיל הזה אסור להניק אותו יותר. תלמידי רבי יונה כתבו בשם רבני צרפת, מה שכתוב 4-5 לאו דווקא, אלא אפילו תינוק גדול יותר מותר להמשיך להניק אותו. אבל להלכה פסקו גם בטור ושולחן ערוך כדעת התוספות והראש, שתינוק בריא מותר להניק אותו עד גיל 4, אבל תינוק חלש מותר להניק אותו עד גיל 5, אבל אחרי גיל 5 כבר אסור להניק אותו. כל זה בתנאי שהתינוק הזה ינק ברצף ללא הפסקה. אבל תינוק בין יותר מ-24 חודש, אם הוא הפסיק לנק 3 ימים מעת לעת, כלומר 72 שעות, אז אסור לחזור ולהניק אותו. אבל אם הוא הפסיק בתוך 24 שעות, מותר לחזור ולהניק אותו עד שיגיע לגיל 24 חודש ולא יותר. כותב הראש בשם הירושלמי, שאם הוא הפסיק את ההנקה מחמת חולי, שהתינוק לא הרגיש טוב, היה קשה לו לנק, זה לא נחשב הפסקה. אפילו שזה היה תוך 24 חודש, מותר לחזור ולהניק אותו, וכך פסק מרן שולחן ערוך. וכן, תינוק בן שנתיים, שהפסיק לנק 3 ימים, שאסור לחזור ולהניק אותו, זה דווקא בדרך הנקה אסור. אבל אם רוצים לשאוב חלב ולתת לו בבקבוק, מותר. כי הגיל, לתת לו לשלוט בבקבוק, זה מותר בכל גיל ללא הגבלה. וידוע שהמזון הטוב ביותר לתינוק הוא חלב אם. כך כותב בספר צידה לדרך, שרוצה לשמור את הילד מכל התחלואים, יש להקפיד להניק אותו עד גיל שנתיים. לכן, אם יש אפשרות להמשיך את ההנקה עד גיל שנתיים, בוודאי שראוי לעשות כן.
תודה רבה, יישר כוח כבוד הרב על התשובה. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות של מאזינים. יש לנו כאן עוד שאלה, כבוד הרב, מבקשים לשאול מטעמי בריאות. מטעמי בריאות אני חייב לשתות חלב עזים טרי. אני אדם מבוגר ויש לי עוזר גוי. האם מותר לו להרתיח לגוי את החלב, או שזה אסור משום בשביל הגויים?
הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, אמר רב שמואל ברב יצחק, אמר רב, כל דבר שאוכלים אותו כמו שהוא חי, אין בו משביל הגויים. למשל, תפוח וכדומה שנאכל חי, אם הגול בשביל אותו, מותר. כך פסקו הרמב״ם ומרן שולחן ערוך, וכתב הרמב״ם, מהטעם הזה, אם הגוי הוא בשביל חלב, מותר לשתות החלב שהתבשל על ידי הגוי. כיוון שחלב הוא נשתה כמו שהוא חי. אז כיוון שהוא נשתה כמו חי, אין בו משום בשביל הגויים. אמנם זה בזמנם שהיו רגילים לשתות חלב ישר מהעזים. אבל בזמן הזה ידוע שלא שותים את החלב ככה. יש בשוט מעריץ של דושינסקי, הוא הסתפק אם גם בזמן הזה מותר לשתות החלב שהתבשל על ידי גוי. כיוון שרוב בני אדם מקפידים לא שותים חלב חי, כי הרופאים אומרים שיש בזה סכנה. אז כן, אז כן, ייתכן שבזמן הזה, כיוון שהחלב לא שותים אותו כמו שהוא חי, יש בו משום בשולי גויים. וידוע שכל החלב שנמכר בחנויות, הוא חלב שעבר תהליך של פיסטור, שבו החלב מתחמם ומתבשל. גם אלו ששותים חלב טרי, שנחלב ישר מהבהמה, מקפידים קודם כל להרתיח אותו, מחמש שחוששים שיש זיום של חיידקים. אז אם כן, יש מקום לומר, כמה שלא רגילים לשתות אותו חי עד שמרתיחים אותו, יש בזה משום בשולי גויים. למעשה, כך כתב בשו"ת מנחת יצחק בשם מעריץ, גם הוא מביא בשם הרב וולץ עליו השלום, שיש להמיר, כמה שיש סכנה לשתות חלב חי שלא יתבשל, כמו שכתוב בקובץ תל תלפיות, שבזמן הזה חלב חי בלי בישול הוא סכנה. ומעשה שהיה איזה בחור שהסתתר בזמן המלחמה אצל הגויים, ותמיד היה שותה חלב חי, הוא בא לידי סכנה. לכן, כותב המנחת יצחק, אפילו שיש באמת מעט בני אדם ששותים חלב טרי בלי להרתיח אותו, אבל רוב בני אדם מקפידים על כך ולא שותים חלב שהוא לא מורתח, אז בדברים האלה הולכים אחרי הרוב. כך כותב הפרי חדש וחכמת אדם, שהולכים בזה אחרי הרוב. אפילו שבשו"ת נחלת יצחק כותב, שאם מעט אוכלים אותו חי, שותים אותו חי, זה דינו דבר שנאכל כמו שהוא חי, אבל רוב הפוסקים כתבו, כמו חכמת אדם, שהולכים אחרי הרוב. ולכן להלכה הוא החמיר, שאסור לשתות חלב שיתבשל על ידי גוי. אבל להלכה נראה שמותר לכתחילה לשתות החלב הזה שירתיח אותו הגוי. כידוע, כל מה שאסור רבותינו בשולי גויים, זה דווקא בדבר שהבישול משנה אותו ומכשיר אותו לאכילה. למשל, אדם יש לו תפוח אדמה שהוא חי, אי אפשר לאכול אותו, הבישול מכשיר אותו לאכילה, יש בו בישולי גויים. כל התבשילים שהבישול משנה אותם ומכשיר אותם לאכילה, יש בו איסור בישולי גויים. אבל החלב הוא ראוי לשתייה כשהוא חי. הבישול לא עושה בו שום שינוי על ידי הבישול. אפילו שהבישול הורג את החיידקים, בלי זה לא שותים את החלב, זה לא נקרא בישול. למה הדבר דומה? אם יש לו אדם חלב שמעורב בו איזה לכלוך, ואי אפשר לשתות אותו בלי סינון, בא הגוי, מסנן אותו ומכשיר אותו לאכילה. וכי יעלה לדעת שזה יהיה אסור באכילה משום בשולי גויים? אפילו שהתיקון הזה נעשה על דעת הרתעה, זה לא נחשב כתיקון של בישול. לכן נראה להלכה שפשוט הזקן הזה מותר שהגוי שיש לו הפיליפיני ירתיח לו את המים, זה נחשב כמו דבר שנאכל כמו שהוא חי, ואין בזה חשש של בשולי גויים.
תודה רבה לגאון הגדול הרב ברוך שרגע. אנחנו בתוכנית כאן ברוך שאמר ממשיכים עם השאלות של המאזינים שמגיעים אלינו כאן, ויש לנו כאן שאלה מאדם שחוזר בתשובה. הוא אומר, כשהייתי במזרח הרחוק כתבו לי כתובת קעקע את השם שלי על הלב. וואה, שם השם על הלב, כן, או. ושאלתי, האם מותר לי למחוק את זה על ידי לזר? בבקשה הרב.
ידוע, שם השם, זה שם קדוש, שאסור למחוק אותו. כי כותב הרמב״ם, כל מי שמאבד שם מן השמות הקדושים התיאוריים, שהקדוש ברוך הוא נקרא בהם, לוקה מן התורה. כתוב בתורה, ויבטם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. כך פסק מרן בשולחן ערוך, שאסור למחוק אפילו אות אחת משבעה שמות שאינם נמחקים. וכותב הרמב״ם, שלא רק אם זה כתוב על קלף שאסור למחוק, אפילו אם השם הזה היה כתוב או חקוק בכלי מתכת או בכלי זכוכית, אם אדם מתיך את הכלי, הוא לוקה משום מחיקת השם. אלא מה יעשה? יחתוך את המקום של שם השם ולגנוז אותו. ככותב הפרי חדש, שקצת חכמים הסתפקו עם איסור מחיקת השם זה דאורייתא, ודווקא בשם שכתבו אותו מיוחד לשם קדושת השם, כמו שכותבים בספר תורה, כמו שכותבים במזוזה, או גם בשם שנכתב שלא לשם בקדושה. הוא כותב שמסתבר שאפילו אם נכתב שלא בקדושה, לוקה מן התורה. הראיה מהכלים שכתוב הרמב״ם כותב, שאם היה חקוק שם בכלי מתכות והוא התיך אותו, הרי הוא לוקה. וידוע בכלים, אף אחד לא מקדש את השם בכלים. כותב המנחת חינוך, שהוא לא יודע הטעם של הפוטרים שרוצים לפתור אם זה לא נכתב בשם השם. אבל פי ששם שנכתב שלא בקדושה, באמת הוא פסול לספר תורה. אבל האיסור עומד בעינו שבכל מקרה אסור למחוק את שם השם. וכמו שמצווה לאבד שם עבודה זרה בכל אופן שכתבו אותו, ככה איסור מחיקת השם הוא בכל אופן. כלומר, בכל מקום שכתוב שם השם, מי שמוחק אותו הוא עובר עליו וגם לוקה עליו. אמנם התשבץ כותב ששם שנכתב שלא לשם קדושה, אין בו קדושה, מותר למחוק אותו. עד לפי זה, מה הוא יפרש לרמב״ם שכתב שאם אדם חקק שם על הכלי, הרי הוא לוקה. הוא אומר, צריך לומר שדווקא כלי שהוא התכוון לקדש שם השם, אבל אם לא התכוון לו. אבל השח כותב שאם צריך למחוק אותו לצורך תיקון מותר, אבל שלא לצורך תיקון אסור. אבל זה רוב האחרונים הסכימו, כמו דעת הפרי חדש, שבכל מקרה אסור למחוק שם השם, בין שנכתב לשם השם, בין נכתב שלא לשם השם. אפילו שיש לנו כלל, ספר תורה שכתב אותו מין, כותבים, שורפים את כל הספר תורה עם ההזכרות שבו, ואין בזה איסור מחיקת השם, זה דווקא מין שהוא כופר ואפיקורוס, לכן מי שיקרא איזה משמיע על עצמו תומעה, שורפים את הספר תורה הזאת. אבל ספר תורה שנכתב על ידי גוי רגיל, או ישראל מומר, או ישראל חילוני, ודאי שאסור לשרוף אותו. לכן, כל שמות האלו, אפילו שנכתבו שלא בקדושה, במזרח הרחוק, אני לא יודע, כתב לו איזה גוי, או איזה ישראל חילוני, יש בו איסור של מחיקת השם, בוודאי שאסור למחוק. אפילו שבכתיבה הזאת, הם עשו איסור דאורייתא. יאללה, הכתיבה הזאת זה כתובת קעקע. וכתוב בתורה, כתובת קעקע, לא תתנו בכם. כותב המנחת חינוך, שאיסור מחיקת השם נוהג, גם בשם שכתבו אותו באיסור. כגון, אם כתב על אור של בהמה טמאה, תפילין וכדומה, שזה פסול, שכתוב, למען תהיה תורת השם בפיך, ממין המותר בפיך. אפילו אחי עושה אלוקה. הוא עדין כאן, אפילו שהשם נכתב באיסור, אסור למחוק אותו. אמנם, פה אמנם לא נעים לו, כתוב על הלב שלו שם השם, הולך למרחץ, הולך למקווה, זה לא כבוד שם השם. יש בטעם אחר להקל, כשאם יש השם חקוק על הבשר שלו, יש פה בזיון וחילול השם. בפרט שהוא הולך למקומות המתונפים. אז היה שאלה כזאת, שנשאל החתם סופר, היה סופר, כתב את הפסוק, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו, רצה להדביק את זה בפתח של בית הכנסת. בא איזה אפיקורוס אחד רשע, הוא לקח את השלט הזה, הדביק אותו בפתח של השירותים, באופן שאי אפשר להוציא אותו משם. אם רוצים להוציא אותו, מוכרח למחק שם השם. ועודן שמע חתם סופר, אם מותר למחוק את השם, כיוון שזה עומד בביזיון. וישיב לו חתם סופר, כיוון שיש ביזיון לשם השם, מותר למחוק אותו. המעשה רק הוא פסק שימחק אותו גוי. רק אם אפשר על די גוי, מותר לישראל למחוק אותו. אחרי אמנם, במקרה שלנו, זה לא ביזיון גדול כמו בנדון של חתם סופר, אבל אם לצרף את דעת הפוסקים שסוברים, ששם שנכתב שלא בקדושה מותר למחוק אותו, ובפרט אם הכותב הוא רשע וכופר גמור, ועוד ייתכן שהוא כתב את השם כמתעסק עם מוגוי, הוא כותב על פי ציור, הביאו לו איזה ציור והוא כותב, הוא לא מבין בכלל מה הוא כותב, לכן יש מקום להקל בזה, כדי למנוע בזה חילול השם. רק מה, אם המחיקה יכולה להיות על די גוי, עדיף, ואם אפשר על די גוי קטן, עוד יותר טוב. אבל אם אין אפשרות על ידי גוי, מותר למחוק אותו על ידי לייזר, אפילו על ידי ישראל.
מותר למחוק, תודה רבה כבוד הרב. אנחנו, כן, יש לנו כאן שאלה מאוד מעניינת, כנראה שלא רק יהודים מאזינים לתוכנית של כבוד מורנו ורבנו, יש לנו כאן שאלה של מאזין, הוא אומר, אני נוצרי שהתחתנתי עם יהודיה בנישואים אזרחיים, ונולדו לנו כמה ילדים, ועכשיו התגיירתי ואני גר צדק, הוא מקפיד על כל המצוות. ואני שואל את כבוד הרב, האם קיימתי מצוות פריה ורבייה לפני שהתגיירתי?
לעניין פריה ורבייה, בגוי יש גמרא במסכת יבמות, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אם היו לו בנים ביותו גוי והתגייר, האם קיים פריה ורבייה או לא? רבי יוחנן אמר, קיים פריה ורבייה, כיוון שהביא ילדים לעולם. אבל שלקיש אומר, הוא לא קיים מצוות פרייה ורבייה, כמה שגר שהוא התגייר, כמו קטן שנולד דמי. פסקו הריף והראש והרמב״ם, שלושתם, כדעת רבי יוחנן. כך פסק מרם שחן ערוך, שגוי שהיה לו ילדים בגיעותו, והתגייר הוא והילדים שלו, שקיים את המצווה. אבל גם בתנאי שגם הילדים שלו התגיירו. אפילו שבשעה שהיה גוי, הוא היה פטור ממצוות פרייה ורבייה. והדין הוא, אדם שקיים מצווה בשעה שהיה פטור, לא יצא ידי חובה. כמו למשל, אם אדם בליל פסח, הוא אכל מצה בשעה שהוא היה שוטה. שוטה פטור מן המצוות. אחרי חצי שעה, שעה התרפא, הוא חייב לחזור ולאכול שוב מצה. למה? כי מה שאוכל בזמן פטור, זה לא פותר אותו לזמן חיוב. ולכן גם פה הגוי הזה, בשעה שהוא בילדים לעולם, הוא היה פטור, כי בגוי אין מצוות פרייה ורבייה. איך יועיל לפתור אותו אחרי שהוא התגייר ועכשיו הוא חייב במצוות פרייה ורבייה? כתבו המפרשים שיש הבדל בין מצוות פרייה ורבייה לשאר מצוות. כי מצוות פרייה ורבייה, המטרה היא ליישב את העולם. כאן הוא מיישב את העולם, הוא יגייר, הילדים שלו יתגיירו, מביאים ילדים לעולם. לכן קיים מצוות פרייה ורבייה, כי המצווה הוא לא יהיה הולדה, אלא המצווה הוא קיום הבנים בעולם. והראיה, שאם אדם הוליד ילדים ומתו, לא ישירו אחריהם זרע, הוא לא קיים מצוות פרייה, אפילו שהוא כבר הוליד והביא ילדים לעולם, כמו שהם לא קיימים, הוא לא קיים. כי תכלית המצווה הוא לא קיים. לכן גם פה הגוי הזה, כמה שהוא מקיים את העולם, הוא יתגייר עם הילדים שלו, ודאי קיים פרייה ורבייה. אבל כל זה, דווקא אם הוא היה נשוי עם גויה, והתגייר עם הילדים שלו, בזה קיים פרייה ורבייה. אבל אם הביא ילדים יהודיה, בנשואים אזרחיים, שהילדים הם יהודים, הם לא מתייחסים אחריו בכלל, כמו שכתוב בתורה, ביתך לא תיתן לבנו, כי יסיר את מנך מאחריי. והגמרא אומרת מסכת יבמות, ואם הבן שלך הוא מהישראלית, הוא נקרא הבן שלך. אבל אם הבן מהגויה, הוא לא קרוי הבן שלך, אלא הבן שלה. כי אם האמא יהודיה, בנה מתייחס אחריה. כך פסק מרן בשולחן ערוך אבן העזר, שגוי שבעל בת ישראל, בן פנויה, בן אשת איש, אבל התקשר, הוא פגום לכהונה. עד כבר שבזמן שהוא היה גוי, לא היה לילדים האלה ייחוס אליו, עד גם שהוא התגייר, הוא לא קיים את המצווה של פרייה ורבייה, כיוון שהם לא הילדים שלו, הם לא מתייחסים אליו בכלל. אבל בגוי שנשוי עם גויה, הילדים כן מתייחסים אליו. כמו שכתוב במלאכים מובא שמה, ברודך בלדן בן בלדן מלך בבל. שמה כתוב בלדן בן בלדן. אם הוא לא מתייחס אחריו, איך קוראים לו בן בלדן? אלא בגוי וגויה, הילדים מתייחסים אחריהם. אבל בנשוי עם יהודיה, אין לילדים יחוס אליו כלל, והם יהודים, והוא לא קשור אותם בכלל, ולכן לא קיים פרייה ורבייה. אמנם, בשוט מצפה אריה, הוא כותב, שגוי שבא על בת ישראל, וילדה ממנו, יש לה יחוס, כלומר, יש קשר איתו. למה? הוא היה קשה לו בפסוק בתורה. בתורה כתוב, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי. איך משמע שהיה לגוי יחוס לבן שלו, אף שנולד מיהודיה, כמו שכתוב, והוא בן איש מצרי. ידוע מי זה היה? זה היה בנה של שלומית בת דברי, שנבלה מהגוי. למה קראו לו בן איש מצרי? משמע שהוא מתייחס עליה לאבא שלו. אבל בספר אבני היפוד הוא טמע עליו. איך אפשר לומר דבר כזה שמתייחס אחרי אבא שלו? זה הפך דברי הגמרא שהזכרנו. כל מה שהוא מביא ראיה מהפסוק, והוא בן איש מצרי, זה לא ראיה בכלל. למה? למה התורה מדגישה שהוא בן איש מצרי? לא שהוא באמת אבא שלו, לא לייחס אותו לאבא שלו. אלא יכול לבוא התורה להגיד, איך יכול להיות דבר כזה, תקלה כזו גדולה, שאדם יקלל כללה כזו? אז אמרה התורה, אתה יודע למה הוא קילל? כי יהודי מן הבטן ומן ההיריון, אף פעם לא יגיד דבר כזה. אלא זה היה בן איש מצרי. מהקליפה של אבא שלו, שהוא היה מצרי, לכן אמר מה שאמר. ולכן להלכה, אף על פי שהיה נשוי בנישואין אזרחיים, ידוע נישואין אזרחיים, אין להם שום ערך כלל, עם הישראלית, הילדים לא מתייחסים אחריו, וצריך עכשיו לקיים מצוות פרייה ורבייה, ויביא לפחות עוד בן ובת, ויקיים את המצווה כתקנה.
תודה רבה וישר כוח על התשובה הנפלאה של כבוד מורנו ורבנו הרב הגאון הרב ברוך שרגא, ואנחנו כאן יוצאים להפסקה קצרה ומיד נעבור לחלקה השני של התוכנית כאן בכל חי. שבנו אליכם כל חי, ברוך שאמר הגאון הגדול מורנו ורבנו עטרת ראשנו, כבוד ראש אבות בתי הדין בירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הגאון הרב ברוך שרגא, ושבנו לשאלות המחכימות לכבוד הרב, והנה אנחנו כבר עם השאלה הבאה. וואה, שאלה מעניינת ממושב, מושב. כבוד הרב, יש לנו במושב חתולות, והן מטילות גורים בקצב רב. המושב מלא בחתולים. השאלה היא לכבוד הרב, האם מותר לסרס אותם, כדי שלא יתרבו.
כתוב בתורה, ומעוך וחתות ונתוק וחרות, לא תקריבו להשם, ובארציכם לא תעשו. הגמרא אומרת במסכת שבת, מניין שאסור לסרס בן אדם, שנאמר, ובארציכם לא תעשו. רש"י מפרש, שדורשים לא תעשו, כלומר, אתם לא תעשו. כלומר, שאדם לא יסרס את עצמו, כתות, נתוק וחרות. אבל התוספות כתבו שלומדים את זה מהאותיות ארציכם, מהחף והמם. כי התורה הייתה יכולה לכתוב, ובארץ לא תעשו. למה כתבה בארציכם? למד אותנו שבכם לא תעשו. וכך הגמרא אומרת, מסכת חגיגה, שאלו את בן זומה, מהו לסרס את הכלב? אמר להם, בארציכם לא תעשו. כל שבארציכם לא תעשו. כלומר, לא רק בני אדם, כל מה שגדל בארץ אסור לסרס אותו. מרן שולחן ערוך כותב, שאסור להפסיד את דברי הזרע, בין באדם, בין בבהמה, בין בחיה, בעוף, וזה לא משנה אם בהמה טהורה, שראוי להקריב אותה לגבי המזבח, או בהמה טמאה, וזה לא משנה אם זה בארץ ישראל, או בחוץ לארץ, כל מי שמסרס, הוא לוקה מן התורה. ואפילו מסרס אחר מסרס, לוקה. אמנם, כל החיוב מלכות, זה דווקא שמסרס את הזכרים. אפילו אם הוא מסרס אחר מסרס, הוא לוקה. אבל מי שמסרס את הנקבה, בין באדם, בין בשאר מינים, פטור ממלכות, אבל אסור מדרבנן. כך כתוב בתורת כהנים, שהנקבות הם לא באיסור סירוס. כלומר, לא חייבים עליהם מלכות. אבל יש איסור גם בסירוס הנקבות, בין באדם, בין בבהמה חיה ועוף. הגאון יעבץ כותב, לא רק זה, אפילו הדגים שבים, אסור לסרס אותם. שגם הם בכלל בארציכם לא תעשו, למרות שהם בים, אבל הים זה בכלל ארציכם. אם כי המפרשים עמדו על זה שאלה גדולה, שאם גם דגים בכלל האיסור לסרס, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, רב יהודה אמר משם רב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא ברא אותם זכר ונקבה. גם לוויתן נחש בריח, ולוויתן נחש עקלתון, הוא ברא אותם זכר ונקבה. אבל אם הם היו מתרבים ופרים ורבים, היו יכולים להחריב את כל העולם כולו. למה? מחמת ריבוי ההולדה שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא סירס את הזכר שלא יוכל להוליד, והרג את הנקבה, ומלח אותה לצדיקים לעתיד לבוא. כמו שכתוב הנביא ישעיה, ביום ההוא, יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. אפילו שהרג את הנקבה, בכל זאת סירס את הזכר, כדי שלא יזקק לשאר דגים, וגם כדי שלא יהיה לו צער, וצער התאווה, לכן סירס אותו. אתה שואל המהרש"א, לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא, ברת הלוויתן, עם כוח הולדה, ואחר כך מסרס אותו. היה, הרי הוא לא נברא זכר ונקבה כדי לפרוט ולרבות. אז יברא אותו הקדוש ברוך הוא, בלי כוח הולדה. אומר המהרש"א, שדג שהוא מסורס, הוא לא טעים כל כך. רצה הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, לסעולה הגדולה שעושה לצדיקים, שרבה לוויתן, אכול נוכל וכל זה, לבוא שיהיה להם לוויתן טעים, לעשות מהבשר שלו סעודה לצדיקים. אם הוא היה נברא מסורס, הבשר שלו לא היה כל כך טעים, כמו דג שנולד עם כוח ההולדה. ועוד מבואר שם בגמרא, לגבי בהמות בהררי א', ידוע שנקרא גם שור הבר. וידוע שור הבר, דרשו רבותינו, שהוא ניזון בכל יום מרעה של אלף הרים. שם הקדוש ברוך הוא סירס את הזכר וצינן את הנקבה. לא כמו בלוויתן שהרג את הנקבה, כמו שלוויתן הוא דג. שור הבר הוא בהמה. הדגים שבים הם פרוצים יותר מהבהמות. לא יועיל רק לקרר אותם כדי שלא יפרו וירבו. מה שאין כן בבהמות שהם לא כל כך פרוצים, די להם בצינון. על זה שואל היעבץ, איך הקדוש ברוך הוא סירס את הלוויתן? הלוא הקדוש ברוך הוא מקיים את כל המצוות התורה, ואסור לסרס אפילו דגים. אז אם כן איך הקדוש ברוך הוא סירס אותו? אז הוא תירץ שידוע, מישהו פצוע דקה בידי שמיים, אין לו דין פצוע דקה, מותר לו לבוא בקהל. ממילא, גם בידי שמיים, אין כאן איסור סירוס. זה תירוץ אחד. ועוד תרצו, שאם אדם חולה, צריכים לסרס אותו מפני פיקוח נפש, מותר. כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. גם כאן, יש פיקוח נפש, שאם הם יתרבו, יחריבו את העולם. לכן, היה מותר לסרס את הלוויתן ואת הבהמות בהרי א'. אבל, למרות שאמרנו שאסור לסרס בין זכרים, בין נקבות, יש הבדל בין זכר ונקבה. לגבי זכר, נפסק, אם אדם משקה כוס של עיקרין לאדם או לשאר בעלי חיים, כדי לסרסו, הרי זה אסור. אפילו שלא לוקים עליו. אבל אישה מותרת לשתות כוס של עיקרין. הוא הדין, נקבה של שאר בעלי חיים, מותר להשקות אותם כוס של עיקרין, חתהילה, כדי שלא יתרבו. כמה שאצל הזכרים אין כאן לאו עם מלכות, אלא איסור בעלמה, בנקבות זה יורד דרגה, ומותר להשקות אותם לחתהילה. אבל לסרס אותם, לקלקל לאיברים שלהם, זה ודאי אסור.
תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו עכשיו בכל חי ממשיכים לעוד שאלות של מאזינים. יש לנו כאן שאלה ממאזינה. ככה היא שואלת, כבוד הרב, אני פרודה מבעלי 6 חודשים, והגט מתמאמה. ונודע לי על שידוך שנראה לי מאוד מתאים לי, שואלת.
לא שהוא באמת אבא שלו, לא לייחס אותו לאבא שלו, אלא יעול לאבא, תורה להגיד, איך יכול להיות דבר כזה, תקלה כזו גדולה, שאדם יקלל כללה כזו? אז אמרה תורה, אתה יודע למה הוא קילל? כי יהודי מן הבטן ומן ההיריון, אף פעם לא יגיד דבר כזה, אלא זה היה בן איש מצרי, מהקליפה של אבא שלו, שהיה מצרי, לכן אמר מה שאמר. ולכן להלכה, אף על פי שהיה נשוי בנישואין אזרחיים, ידוע נישואין אזרחיים, אין להם שום ערך כלל עם הישראלית, הילדים לא מתייחסים הרב, וצריך עכשיו לקיים מצוות פרייה ורבייה, ויביא לפחות עוד בן ובת, ויקיים את המצווה כתקנה.
תודה רבה וישר כוח על התשובה הנפלאה של כבוד מורנו ורבנו הרב הגאון, הרב ברוך שרגא. והנה אנחנו כבר עם השאלה הבאה. וואה, שאלה מעניינת, ממושב, מושב. כבוד הרב, יש לנו במושב חתולות, והן מטילות גורים בקצב רב. המושב מלא בחתולים. השאלה היא לכבוד הרב, האם מותר לסרס אותם כדי שלא יתרבו?
כתוב בתורה, ומעוך וחתות ונתוק וחרות, לא תקריבו להשם, ובארציכם לא תעשו. הגמרא אומרת במסכת שבת, מניין שאסור לסרס בן אדם, שנאמר, ובארציכם לא תעשו. רש"י מפרש, שדורשים לא תעשו, כלומר, אתם לא תעשו. כלומר, שאדם לא יסרס את עצמו, כתות, נתוק וחרות. אבל התוספות כתבו, שלומדים את זה מהאותיות ארציכם, מהחף והמם. כי התורה הייתה יכולה לכתוב, ובארץ לא תעשו. למה כתבה בארציכם? למד אותנו שבכם לא תעשו. וכך הגמרא אומרת, מסכת חגיגה, שאלו את בן זומה, מהו לסרס את הכלב? אמר להם, בארציכם לא תעשו. כל שבארציכם לא תעשו. כלומר, לא רק בני אדם, כל מה שגדל בארץ, אסור לסרס אותו. מרן שולחן ערוך כותב, שאסור להפסיד את דברי הזרע, בין באדם, בין בבהמה, בין בחיה, בעוף, וזה לא משנה אם בהמה טהורה, שראוי להקריב אותה לגבי המזבח, או בהמה טמאה, וזה לא משנה אם זה בארץ ישראל או בחוץ לארץ, כל מי שמסרס הוא לוקה מן התורה, ואפילו מסרס אחר מסרס לוקה. אמנם כל החיוב מלכות זה דווקא שמסרס את הזכרים, אפילו אם הוא מסרס אחר מסרס הוא לוקה. אבל מי שמסרס את הנקבה בין באדם, בין בשאר מינים, פטור ממלכות, אבל אסור מדרבנן. כך כתוב בתורת כהנים, שהנקבות הם לא באיסור סירוס. כלומר, לא חייבים עליהם מלכות. אבל יש איסור גם בסירוס הנקבות, בין באדם, בין בבהמה חיה ועוף. הגאון יעבץ כותב, לא רק זה, אפילו הדגים שבים, אסור לסרס אותם. שגם הם בכלל בארציכם לא תעשו. למרות שהם בים, אבל הים זה בכלל ארציכם. אם כי המפרשים עמדו על זה שאלה גדולה, שאם גם דגים בכלל האיסור לסרס, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, רב יהודה אמר משם רב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא ברא אותם זכר ונקבה. גם לוויתן נחש בריח, ולוויתן נחש עקלתון, הוא ברא אותם זכר ונקבה. אבל אם הם היו מתרבים ופרים ורבים, היו יכולים להחריב את כל העולם כולו. למה? מחמת ריבוי ההולדה שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא סירס את הזכר שלא יוכל להוליד, והרג את הנקבה, ומלח אותה לצדיקים לעתיד לבוא. כמו שכתוב הנביא ישעיה, ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. אפילו שהרג את הנקבה, בכל זאת סירס את הזכר, כדי שלא יזקק לשאר דגים, וגם כדי שלא יהיה לו צער, וצער התאווה, לכן סירס אותו. אתה שואל המהרש"א, לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא, בראת הלוויתן עם כוח הולדה ואחר כך מסרס אותו. היה, הרי הוא לא נברא זכר ונקבה כדי לפרוד ולרבות. אז יברא אותו הקדוש ברוך הוא בלי כוח הולדה. אומר המהרש"א שדג שהוא מסורס הוא לא טעים כל כך. רצה הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לסעולה הגדולה שעושה לצדיקים שרבה לוויתן אכול נוכל וכל זה, לבוא שיהיה להם לוויתן טעים. לעשות מהבשר שלו סעודה לצדיקים. אם הוא היה נברא מסורס, הבשר שלו לא היה כל כך טעים, כמו דג שנולד עם כוח ההולדה. ועוד מבואר שם בגמרא, לגבי בהמות בהררי א', ידוע שנקרא גם שור הבר. וידוע שור הבר, דרשו רבותינו, שהוא ניזון בכל יום מרעה של 1,000 הרים. שם הקדוש ברוך הוא סירס את הזכר וצינן את הנקבה. לא כמו בלוויתן שהרג את הנקבה, כיוון שלוויתן הוא דג, שור הבר הוא בהמה. הדגים שבים הם פרוצים יותר מהבהמות. לא יועיל רק לקרר אותם כדי שלא יפרו וירבו. מה שאין כן בבהמות שהם לא כל כך פרוצים, די להם בצינון. על זה שואל היעבץ, איך הקדוש ברוך הוא סירס את הלוויתן? הלא הקדוש ברוך הוא מקיים את כל המצוות התורה, ואסור לסרס אפילו דגים. אז אם כן, אחרי הקדוש ברוך הוא סירס אותו, אז הוא תירץ שידוע, מישהו פיצוע דקה בידי שמיים, אין לו דין פיצוע דקה, מותר לו לבוא בקהל. ממילא, גם בידי שמיים, אין כאן איסור סירוס. זה תירוץ אחד. ועוד תרצו, שאם אדם חולה, צריכים לסרס אותו מפני פיקוח נפש, מותר. כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. גם כאן, יש פיקוח נפש, שאם הם יתרבו, יחריבו את העולם. ולכן היה מותר לסרס את הלוויתן ואת הבהמות בהררי א'. אבל למרות שאמרנו שאסור לסרס בין זכרים בין נקבות, יש הבדל בין זכר ונקבה. לגבי זכר נפסק, אם אדם משקה כוס של עיקרין לאדם או לשאר בעלי חיים כדי לסרסו, הרי זה אסור. אפילו שלא לוקים עליו. אבל אישה מותרת לשתות כוס של עיקרין. הוא הדין, נקבה של שאר בעלי חיים, מותר להשקות אותם כוס של עיקרין, חתהילה, כדי שלא יתרבו. כמה שאצל הזכרים אין כאן לאו עם מלכות, אלא איסור בעלמה, בנקבות זה יורד דרגה, ומותר להשקות אותם לחתהילה. אבל לסרס אותם, לקלקל לאיברים שלהם, זה ודאי אסור.
תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו עכשיו בכל חי ממשיכים לעוד שאלות של מאזינים. יש לנו כאן שאלה ממאזינה. ככה היא שואלת, כבוד הרב, אני פרודה מבעלי 6 חודשים, והגט מתמהמה. ונודע לי על שידוך שנראה לי מאוד מתאים לי, שואלת. ואם אני אמתין עד לאחר קבלת הגט, זה כבר לא יהיה רלוונטי. האם מותר לי, כבוד הרב, לשוחח איתו בטלפון עד לאחר קבלת הגט?
זו שאלה מאוד מצויה ומאוד מעניינת, כי בתורה כתוב בפרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערבה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, שלחה מביתו, בתורה מדגישה, ויצאה מביתו, והלכה והייתה להישחר. שואל הנציב, בפירושו עמק דבר, חורה התיבות, ויצאה מביתו והייתה מיותרות, כי התורה יכולה לכתוב, ושלחה מביתו והייתה להישחר. מדוע מוסיפה התורה את התיבות ויצאה והייתה? הוא כתב לבאר שהתורה לימדה אותנו פה מדע דרך ארץ, שכל זמן שהאישה לא התגרשה ויצאה מרשות בעלה ממש, אסור לה להתראות עם ישחר. אפילו שהיא יודעת כבר בבירור שעומדת להתגרש בעלה ואין שום סיכוי שיהיה להם שלום בית, בכל מקום, כיוון שעדיין יש את איש, יש בזה משום פריצות. ולכן כתבה התורה, ושלחה מביתו ויצאה. ורק אחר כן, אחרי שמייצאה, והייתה להישחר. אבל קודם לכן, אפילו שיודעת בבירור שעומדת לגרש בעלה, אסור לה להיפגש עם אדם אחר, כל עוד שלא יצא מרשות בעלה. הנציב הביא ראיה לדבריו, מה שכתוב בילקוט שמעוני, שידוע על אביגייל, היא נתגנתה. למה? היא נתנה עיניה בדוד בזמן שנבל בעלה היה חי. אפילו שידעה שנבל בעלה הוא ימות. אבל ואז בכל זאת זה כמה שהיא נתנה עיניה בדוד, היא פגמה, כמו שכתוב במדרש. היא אמרה לו, וזכרת את אמתך. אמר רבי יצחק, פסוק זה הזכיר פגם של אביגייל. לכן כתוב אביגייל בלי יוד. למה? היא נתנה בו עיניה כשיש את איש. לכן, במקרה הזה, פשוט שאין שום יותר לאישה הזאת ליצור קשר עם האיש הזה, קודם שקיבלה גט פיטורין כדת וכדין, אפילו אם זה רק קשר טלפוני.
בהחלט, כבוד הרב, התשובה ברורה, ואנחנו כאן איתכם ממשיכים בעוד שאלות של מאזינים ומאזינות בכל חי לכבוד הרב הגאון, הרב ברוך שרגא, כבוד אב בית הדין. יש לנו כאן שאלה, אני עובר לגור בדירה בת 6 חדרים. מה נוסח הברכה, לקבוע מזוזה או לקבוע מזוזות?
יש לנו דין כזה בהלכות תפילת כלים, מרן כותב שולחן ערוך, אם אדם תובל כלי אחד, מברך על תפילת כלי. אם תובל כמה כלים, מברך על תפילת כלי. אבל במצוות מזוזה לא מצינו חילוק כזה. בסתימות הפוסקים נראה שגם אם אדם אין הבדל אם קובע מזוזה אחת לכמה מזוזות, שגם אם קובע כמה מזוזות, מברך לקבוע מזוזה בלשון יחיד. וכך ככה מנהג הפשוט, שקובעים, מברכים על הראשון בחדר הכניסה לקבוע מזוזה, בזה פותרים את כל החדרים כולם. האמת, צריך להבין מה ההבדל בין תפילת כלים למזוזה. למה בתפילת כלים, אם זה כלי יחידי, מברך על תפילת כלי. אם זה כמה כלים, על תפילת כלים. ובמזוזה, תמיד מברכים לשון יחיד. יש בשוט לבושי מרדכי ומטרס, שהמשמעות האמיתית של המילה מזוזה, זה הכוונה מזוזה של הפתח. והמזוזה שאנחנו כותבים בו על הקלף, הוא בשם מושאל, השם מזוזת הפתח. ולכן לא אומרים לקבוע מזוזות בלשון רבים. ועוד תרס, שאם נברך לקבוע מזוזות, יבואו אנשים עמי הארץ ויתעו, יחשבו שקובעים 2 מזוזות בפתח, אחד בימין, אחד בשמאל, או 2 במקום אחד. לכן מברכים לקבוע מזוזה בלשון יחיד. לומד אותנו שאין קובעים אלא מזוזה אחת בכל פתח. כך כתב אותו התשובה גם הגאון מהרש"ג. ובעיקר לדבר הזה שצריך רק מזוזה אחת. כאילו בתורה כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך בלשון רבים. ומשמע שצריך לקבוע 2 מזוזות. למה למעשה אנחנו קובעים רק מזוזה אחת? כי לשון הפסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך. והמזוזות זה הכוונה הפתח, יש לנו 2 מזוזות. אז אם כן, למה קובעים מזוזה אחת? יש תרצו, תירוץ אחד פשוט, כמה שכתוב מזוזות בלי וב, מזוזת. כך פירוש רש"י, מזוזות כתיב, שלא צריך מה רק אחת. כך כותב בספרי, שלא צריך רק מזוזה אחת. אפילו שכתוב בתורה מזוזות בלשון רבי, רבי שמעאל אומר, טעם אחר. אומר כתוב, 2 מזוזות בלשון רבים. בהתחלה כתוב בפרשת שמע, ומכתבתם מזוזות ביתך, וגם פרשת וישמוע כתוב במזוזות, בלשון רבים, שאנחנו קוראים אותם בלשון רבים. ויש לנו כלל, אין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט. אז לכן, שיש לנו פעמיים ריבוי, את בא למעט שרק מספיק מזוזה אחת. רבי ישחק, הוא אומר, בכלל לא צריכים לדרשה הזאת. למה? יש לו דרשה אחרת. הוא אומר, שרצינו, מצינו שבני ישראל יצאו ממצרים, השם ציווה אותם לקחת מאדם של קורבן פסח, כתוב ולקחו מן אדם, ונתנו על שתי המזוזות. למה התורה אמרה שתי המזוזות? התורה תגיד, ולקחו מן אדם, ונתנו על המזוזות. ואנחנו יודעים, מיעוט רבים שניים. הוא מלמד אותנו, שכל מקום שכתוב מזוזות, הכוונה למזוזה אחת. עד שכתוב בפירוש שתי מזוזות. ולכן כאן, שלא נאמר שתי מזוזות, זה רק מזוזה אחת לבד. אמנם, יש במדרש משלי, יש בזה מחלוקת. רבי לוי אומר, שצריך לקבוע שתי מזוזות בכל פתח. אחד מימין ואחד משמאל. כמו שכתוב, לשמור מזוזות פתחי. משמע בכל פתח, יש שתי מזוזות. אבל רבי ישמעאל אומר, אין קובעין אלא מזוזה אחת. כך אמרו חכמים, הלכה כרבי ישמעאל, שמעשה שתי מזוזות, הוא לא ידע מה העיקר, מה התפל. הרבי יהודה שואל לפי זה רבי יהודה, אם זה צריך רק מזוזה אחת, למה כתוב לשמור מזוזות פתחי? לבא ללמד אותנו, שאם יש לו שני פתחים, צריך שתי מזוזות. להלכה, צריך רק מזוזה אחת בכל פתח, כדי שלא יטעו לומר שקובעים שתי מזוזות פתח אחד, מברכים לקבוע מזוזה בלשון יחיד. אמנם, בשוט שבט הלוי, הוא מביא תירוץ נפלא. הוא אומר, יש הבדל בין תפילת כלים למזוזה. בתפילת כלים, אפשר לטבול כמה כלים ביחד. לכן, מברך על תפילת כלים. אבל בקביעת מזוזה, אדם לא יכול לקבוע כמה מזוזות בבת אחת, רק אחד אחרי השני. אז בכל מעשה, הוא קובע רק מזוזה אחת. לכן, מברכים לקבוע מזוזה בלשון יחיד. בזה גם מבואר בשבר המצוות, למה מברכים בלשון יחיד. כמו למשל, אם אדם שוחט כמה עופות, או שוחט כמה בהמות, הוא מברך שקדשנו מצוותיו וציוונו על השחיטה. למה הוא לא מברך על השחיטות? אלא כמה שלא יכול לשחוט שתי בהמות ביחד, אז לכן מברך על כל אחד בפני עצמו. אותו דבר, בנרות שבת, נרות חנוכה, אפילו שהאישה מדליקה כמה וכמה נרות, מברכים להדליק נר של שבת, להדליק נר חנוכה בלשון יחיד. למה לא אומרים להדליק נרות בלשון רבים? כמה שאי אפשר להדליק אותם יחד בבת אחד, אלא בזה אחר זה, לכן מברכים עליו בלשון יחיד. לכן גם במזוזה אותו דבר, כיוון שאפילו שלא שישה הדרים, מברך בלשון יחיד, כיוון שלא יכול לעשות אותם בבת אחד.
תודה רבה, אז לקבוע מזוזה. כבוד הרב, הנה דיברנו על מזוזה, עכשיו יש גם כן מצווה חשובה מאוד, ששואלים את הרב, האם צריך לברך על מצוות שילוח הקן?
יש תשובת הרשב"א, הוא השיב לארי בן פלט, שאל אותו רבינו אברהם, בר יצחק בן ארבונה, הוא אומר, על איזה מצוות מברכים, ועל אילו מצוות לא מברכים? מדוע יש מצוות שלא מברכים עליהם, ויש מצוות שכן מברכים עליהם? הוא כותב, שכל מצווה שאדם מקיים אותה, מצווה נטו, מברכים עליה. אבל מצווה שהיא באה בעבירה, לא מברכים עליה. למשל, אם אדם גזל, יש מצווה להשיב את הגזלה אשר גזל. כשהוא בא להשיב את הגזלה, הוא לא מברך. אשר קדשנו, מצוותיו וציוונו להשיב את הגזלה. כמו שהתורה לא ציוותה אותו לגזול ולתחייב בהשבה. הוא אומר אותו דבר, גם על שילוח הקן, לא מברכים. כמו שהתורה לא ציוותה אותנו לקחת את האם כדי שנחזור ונשלח אותה. אז הרבה דקשה עליו, שאם הוא נוטל את האם בשביל לשלוח אותה, אין בזה עבירה. איך זה ייתכן להגיד שזה מצווה הבאה בעבירה? התורה אמרה, שלח תשלח את האם, את הבנים תיקח לך. אומר החידה עליו שלום, כמה שיש אופן שמצווה זו באה על די עבירה, לא תקנו עליה ברכה, ולכן רבותינו לא חלקו בין המקרים. בספר בני חיי הקשה, הלו, רק אם הוא תופס את האם ביד, הוא משלח אותה, זה מצווה באה בעבירה. אבל יש אפשרות לעשות שילוח הקן בלי לתפוס אותה. אם נותן לה מכה במקל, הוא מבריח את האם בלי לתפוס אותה בידו, אז הוא לא עושה שום איסור. שם יש רק מצוות עשה, אז מדוע לא מברך עליה? והתירוץ של הרב חידה עליו שלום, מיישב את הקושי הזאת, למה החכמים לא חילקו במעשים, כמה שיש אופן, שזה מצווה הבאה בעבירה, שהוא תופס אותה בידו, לכן גם שמבריח אותה במקל, הוא לא מברך. בשוט בניין בציון, הוא הביא תלו זהר, הוא אומר, למה לא מברכים? אנחנו רושים, הוא יברך, עד שהוא יבוא לתפוס את היונה, היונות תברח לפני שהוא יתפוס אותה, או לפני שייתן למכה בקן. ידוע, היונות האלה הן מאוד ערניות, ומצוי מאוד שהן ברחות. לכן, רבותינו לא רצו שיחשש ברכה לבטלה, לא תקנו לתת מכה בקן עם ברכה. ובפרט של דעת הרמב״ם, שאם אדם נתן מכה בקן ושילח את היונה, הוא לא מקיים בזה מצווה, כי דעת הרמב״ם צריך לתפוס את האם בידיים ולשלוח אותה. לכן שנותן מכה במקל, פשוט שהוא לא יכול לברך. הפרדס כותב בשם הרם מלוטרבורג, שיש לנו כלל, כל לאו שניתק לעשה, לא מברכים על העשה שבו. ולכן אין מברכים על שילוח הקן. מה פירוש? שכל לאו שניתק לעשה, עיקר התכלית העשה, שאם עבר על הלאו, יוכל לתקן אותו. לא בשביל שיקיים את העשה לך תהילה, אפילו שיכול לתפוס את האם על מנת לשלוח אותה, וחייב את עצמו בשילוח, אבל זה לא תכלית המצווה, אלא שמי שעבר על הלאו, יוכל לתקן אותו. ולכן, כל לאו שניתק לעשה, לא מברכים על העשה שבו. רבינו בחיה כותב טעם אחר, למה לא מברכים על שילוח הקן? כמה שהמצווה הזאת היא לא מצווה חיובית, שאדם לא חייב ללכת לחפש בערים, בגבעות, כדי לעשות שילוח הקן. רק אם ראה כן, הוא חייב לשלוח. וגם אם ראה כן, זה לא חיוב ממש לקחת. רק אם הוא רוצה לקחת את הבנים, חייב לשלח את האם. אז כמה שהמצווה הזו היא מצווה קיומית ולא חיובית, לא מברכים עליה. כך כותב המאירי בתהילה, שלא מברכים על שילוח הקן, כיוון שזה לא חובה קבועה על האדם, אלא רק אם יזדמן לידו. אבל אחר כך הוא דחה את הטעם הזה. עלו גם מצוות שחיטה, זה לא חובה, וכי אדם חייב לשחוט ולאכול בשר, אם לא רוצה לאכול בשר, אין מצווה. ובכל זאת, כן אנחנו מברכים עליה. בעל קורבן נתנאל, הוא כתב טעם מהר, למה לא מברכים על השילוח הקן? כי ידוע ששילוח הקן, כשהאדם שולח את הקן, צריך שהביצים יהיו ראויים לאכילה. כתוב בתורה, ואת הבנים תיקח לך, כלומר שיראוי לך לאכילה. אם בביצים יש בהם דם, זה לא ראוי לאכילה, הוא לא מקיים בהם מצווה שלו הקן. לכן אומר, למה לא מברכים שאנחנו חוששים שמהביצים כבר היונה דגרה עליהם, ויש בהם דם, והוא לא מקיים את המצווה, עד איך הוא יברך? לכן, מספק, לא מברכים עליו. הפתחי תשובה הביא את התשובה הזאת, אבל ברוך השולחן, הוא הקשה עליו, למה נחשוש שהביצים יש בהם דם? הלוקאי מלן תמיד הולכים אחרי החזקה, ורוב ביצים הן לא מוזרות. אז גם לעניין הברכה נסמוך על החזקה. הראיה שאדם כל יום מניח תפילין, מברך, השגר שלנו זה לא להניח תפילין. אולי זה התפילין שלא נפסל, אולי נמחק איזה אות, אולי נהיה איזה דיבוק או משהו, אלא סומכים על החזקה. לכן גם פה סומכים על החזקה. אבל בעל העיתור כותב טעם אחר, למה לא מברכים על שילוח הקן? כמה שכל מצווה שיש בה הזהרה, לא מברכים עליה. שילוח הקן יש בה הזהרה. לא תיקח האם על הבנים, לא מברכים עליה. אבל בסוף דבריו כתב, שלהלכה צריך לברך על שילוח הקן. כך כותב הרשב"א, שצריך לברך על שילוח הקן. וכן כתב הרוקח. בכל מקום, להלכה יש לנו כלל, ספק ברכות להקל, לא מברכים על שילוח הקן. כיוון שדעת כמה ראשונים שלא מברכים, ספק ברכות להקל. כך פוסק הרמה מפנו, כך פוסק הכנסת הגדולה, כך פוסק הרב חידה, כך כתב בשולחן גבוה, שנהגו לא מברכים על שילוח הקן, כיוון שספק ברכות להקל. רק מה? טוב שיברך בלי שם ומלכות, ויערהר שם ומלכות בליבו. ככה נהג למעשה מורן רבנו שלום, הגאון רבי בן ציון הבא שאול עליו שלום, שבא לקיים מצווה שילוח הקן, תפס את היונה בידו, ובירך, ברוך אתה השם, בשם אלוקנו, הוא הרהר בליבו, על שילוח הקן, וגם אמר שהיינו, בירך על זה, בשם המלכות הרהר בליבו, ואמר שהיינו, כי ידוע, כי מצוות שילוח הקן, מעלתה גדולה, וסגולה גדולה, לבנים זכרים, שנאמר, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. וגם יש בו סגולה לשידוך, לזיווג. למה? אם יש בו סגולה לבנים, ודאי גם יהיה לו זיווג. בלי זיווג, איך יקיים בנים? השם יזכנו שנזכה לקיים המצווה הזאת. אמן.
אמן ואמן. יישר כוח גדול לכבוד מורנו ורבנו על התשובות הנפלאות. בפרט התשובה האחרונה על העניין של שילוח הקן. אנחנו ממש לפני סיום התוכנית, ממש דברי תורה לפרשת השבוע. בבקשה כבוד הרב.
פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. אומרים המפרשים, מאחר שכתוב אמור אל הכהנים, למה נאמר שוב ואמרת עליהם? רש"י מפרש, להזהיר גדולים על הקטנים. כלומר, שהגדולים צריכים לשמור גם על הקטנים שלא יטמאו. וכן, בשאר המצוות כולם, יש להזהיר גדולים על הקטנים. כמו לגדולים, יש אחריות על הקטנים, תינוקות שבדרבן, לחנך אותם לתורה ולמצוות, להאהיב עליהם את התורה והמצוות, שיקיימו אותם בחשק, ברצון, וירוצו לדבר מצווה. יש מפרשים, מה פירוש להזהיר? להזהיר הוא לשון אור וזוהר, כמו שכתוב, והמשכילים יזהירו כזוהר הרוקיע. תמיד הגדולים צריכים להעיר ולהזהיר למי שקטן מהם, להעיר להם באור של תורה קדושה, בתיקות התורה, לתת להם טעמה של תורה. רבי אליעזר מליזינסק, בספרו נועם אלימלך, אומר מה זה להזהיר גדולים הקטנים? כלומר, בא להזהיר את הגדולים ואת הצדיקים על עוונות קטנים שאדם דש בעקביו. כי אפילו אדם גדול וצדיק, כל חטא קטן עושה פגם בנשמה שלו. כמו כמה שאדם צדיק יותר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. הפעמים אפילו לא מצליחים לתפוס את הצדיקים על דברים גדולים, השטן יכול להכשיל על דבר קטן. וכל דבר קטן זה פוגם בנשמה. כמו אדם שיש לו בגד לבן, כל לכלוך קטן ניכר עליו. ככה נשמה שאדם צדיק ודומה, כמה שהיא מאירה ומזהירה, כמו שתרשו רבותינו, בכל עת ובגדיך הלבנים, כל חד ניכר עליה. וצריך להיזהר מכל חטא. לכן אומר, אפילו דבר שהוא קל, להזהיר גדולים על הקטנים. להזהיר אפילו על דבר שהוא קל שבקלים, והשם יזכנו שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה אמרה בימינו אמן.
אמן, להזהיר קטנים הגדולים. תודה רבה לגאון הגדול, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, גאון הרב ברוך שרגא. אנחנו נפרסם מספר פקס שאפשר לשלוח שאלות לכבוד הרב, 02-582-5430. תודה רבה למאזינים שהזינו לנו, ושוב פעם יישר כוח גדול לכבוד הרב. נתראה בתוכנית הבאה. כל טוב.